ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
גם אפשר גמרא ברכות וגמרא גיטין. אז כאן במסכת סנהדרין למד ג' עמוד א', כבר דיברנו על זה בשבוע שעבר, אבל זה נושא עצמאי, נושא נפרד, אם כי הוא שייך למכלול. אז הגמרא מדברת על טועה בדבר משנה, דיין, פוסק, שטועה בדבר משנה, שכח משנה, לא ידע משנה, וכן על טועה בשיקול הדת. עכשיו, מה זה טועה בדבר משנה? אז הסברנו שטועה בדבר משנה זה לא רק להראות לנו מה הדין של טועה בדבר משנה, זה ודאי גם זה. זה הנושא הספציפי פה בסוגיה. אבל זה מראה שדבר משנה זה הבסיס של התורה שבעל פה. כלומר, דבר משנה בכלל, שכוח. דבר משנה בכלל, משנה של רבי יהודה הנשיא בפרט, זה התורה שבעל פה. הייתה משנה כבר בימי משה רבנו, כיצד סדר משנה, כן? או משה קיבל תורה מסיני, מסע לשוע, לשוע לסכנים וכן הלאה וכן הלאה. זה משנה, מסכת אבות זו משנה, ועל זה אנחנו מדברים, זה מתחיל מסיני. אבל זה הנושא שדיברנו עליו בשבוע שעבר. עכשיו אני רוצה לדבר על הנקודה הנוספת של טועה בשיקול הדעת. ושוב אני מדגיש, גם כאן, חוץ מהעובדה שמדברים פה מה דינו של הטועה בשיקול הדעת, דיין פוסק של טועה בשיקול הדעת, זה גם מלמד אותנו מה תפקיד השיקול הדעת כדי לעצב וליצור את התורה שבעל פה. אז זה שיקול הדעת, שיקול הדעת זה ספרה, משנה זה ידיעת כל המשנה שהביא הנשיא באופן מיוחד, אבל בכלל כל הפסקים וכל הסיכומים וכל המסקנות של העבודה ההיסטורית הענקית של תורה שבעל פה, שמתחילה מסיני וממשיכה להתפתח. כי כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, מה פירוש? הוא מחדש את זה בתור גמרה שלו, בתור חשיבה שלו, בתור לדמות מילתא למילתא ולדרוש את גמר מידות וכו' וכו'. כל הדברים האלה כבר נמרו למשל בסיני, זאת אומרת יש כאילו מה שנקרא מכתב קארט בלנש, שזה מכתב קרדיט מהקדוש ברוך הוא מסיני, שכל אותם הדברים שתלמיד ותיק, ותיק הכוונה מקצוען, אחד שיודע, רב סולובייצ'יק שכותב על, במאמר, אני חושב על, על הדור, על נפש הדור משהו יש לו מאמר, אז שם הוא כותב על דרכי הלימוד, בין היתר, שיש לדעת מהי קושיה ומהו תירוץ, ויש לא לשאול קושיה דלת נגר ובר נגר דליפרקי, לכן זרקו את רביר מבית המדרש, שואל שאלות שאין עליהן תשובה מדויקת, הן לא שאלות מובילות, הן שאלות טריוויאליות או מוזרות קצת. על כל פנים, אז מה זה תלמיד ותיק? מקצוען, שיש תלמידי חכמים, שזה הפרוש ותיק, לא אזרח ותיק, אלא הכוונה שהוא היה במערכת שמלמדת אותו איך לנתח, איך לסכם, איך לקשות, איך לתרץ וכו'. אז כל ההיסטוריה הזאת מבוססת על שני אדנים. אדן אחד זה כל מה שכבר ידוע ומסוכם והתנקז אל המשנה של רבי יהודה הנשיא, ושל המשכו, שזה אמרנו פעם שעברה, חמישה בעצם ספרים, חמישה מקורות, שני התלמודים, הבבלי והירושלמי, ספרה זה תורת כהנים, ספרי זה על במדבר ודברים, והתוספתא. והתוספתא. אז אלו חמישה מקורות, ואותם הרמב"ם באמת מיד מדגיש, אחרי שהוא מציין את העבודה של רבי יהודה הנשיא, את המשנה, אז הוא כותב, והוא כותב זה לא סתם, אלא על פי הגמרא אצלנו, רב חיבר ספרה וספרי לבאר ולהודיע עיקרי המשנה, עיקרי זה המקורות. רב חייא חיבר התוספתא לבאר ענייני המשנה, זאת אומרת זה משנה מקבילה שמתוך הצלבה וההשוואה אתה מבין יותר את העניין, את העומק. וכן רב הושעיה ובר כפרה חיברו ברייתות לבאר דברי המשנה. אחר כך הוא כותב עניין שני התלמודים הוא פירוש דברי המשנה וביאור המקוטע. אז אנחנו מדברים על כל הספרים האלה שהם הדבר משנה שעליהם הגמרא אומרת שמי ששוכח אותם הוא נקרא טועה בדבר משנה ופסיקתו בטלה. עכשיו מה הדין בטועה בשיקול הדעת בספרה? אז כאן יש בעיה מעניינת, מדברים על אדם גדול בפשטות, פוסק חשוב, כן? תנא, מורה או פוסק גדול בן זמננו, זה לא משנה, והוא טעה. עכשיו איך אתה יודע שהוא טעה? הוא הרי אדם גדול, ואם הוא חוזר בו אז זה נקרא שמה שהוא אמר קודם זו טעות, זאת אומרת הוא כנראה הוא עצמו יכול לחזור בו. ככה נהוג להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם בכנסת היה חוק אחד והחליטו חוק חדש, אז הולכים לפי החוק. אין לך אלא שופט שבימיך, אין לה דיין אלא מה שעיניו רואות, לפי ימיו, לפי מקומו וכו'. אז זה נקרא טועה בשיקול הדעת. עכשיו, למה זו טעות? פשוט בגלל שהוא אמר שזה טעות. הגמרא אומרת ציור אחר איך זה נקרא טועה בשיקול הדעת. הוא לא לגמרי חזר בו, אלא הגמרא אומרת איך ידע מי טועה בשיקול הדעת. אמר רב פאפה כגון תרי תנאי או תרי אמוראים, שני תנאים או שני אמוראים לפליגי הדד הם חולקים אחד על השני ולא יתמר הלכתה לא כמר ולא כמר, לא נפסקה הלכה, ויקרי ועבד כאחד מן היו, וקרה שהוא עשה כמו שיטה אחד. וסוגיה דשמטה אז ליקי ידח, מה זה סוגיה דשמטה? אז כאן נחלקו המפרשים, יש אומרים הרוב, טוב אז אם כן, למה קודם לא פסקו אם זה רוב? זה אומרים זה המנהג, יש מושג של מה שנקרא האווירה הכללית להלנינטות, פתאום החליטו האווירה הכללית להחמיר, או האווירה הכללית להקל, או האווירה הכללית להתייחס בידידות לגרים, אני לא יודע, זה לא, זה יותר מנהג, כאילו נקיטת עמדה השקפתית אולי, או משהו כזה, על זה אנחנו קוראים סוגיה דשמייטה אז לקידך, וזה נקרא שהוא טעה בשיקול הדעת. כלומר, זה יכולה להיות סיבה שבגלל זה הוא חוזר בו, או זה יכולה להיות סיבה, גם אם הוא לא חוזר בו, אנחנו לא נתייחס אליו. למה? כי אנחנו נגיד מה שחשבת, ואתה ממשיך לחשוב, אנחנו, העולם מתייחס לזה כטעות. כן? יש מה שנקרא בתי מדרש שבהם אנחנו מקילים, בתי מדרש שאנחנו מחמירים. מה קראתי לא מזמן בעיתון? שאחד מהאלה עם הכיפות של בנט יצא בחריפות נגד הרבנים הראשיים לירושלים שהשתתפו בכנס למען השבת. אני הייתי בכנס הזה. אז מה הם אמרו? אמרו שכן, יש שבת, צריכים לשמור שבת, וחבל מאוד שבירושלים יש הרבה חילולי שבת בכל מיני מקומות, וזה כנראה מתדרדר בתחנה פה של התחנה הישנה החדשה של הרכבת, וגם באחריות המתחילים. בקיצור, יש פרצות בשמירת השבת. אז הופיע שם גם הרב שטרן. ובגלל זה בחרנו ברב ציוני שהוא ישתתף בכנס כזה עם החרדים. שבת שייך להיות לחרדים. אנחנו ציונים? שבת. שלכם. על כל פנים, אני אומר, אם יש אדם גדול שיאמר כך, אני לא מאמין שיש, אבל נגיד לו יצוי שיש אדם גדול שיאמר כך, אנחנו ציונים צריכים לקר בשבת, אז פירושות, מי סיפר? זה רב צבידה סיפר. חושבים שהרב קוק, כן, היה ככה נכנסן קצרות וכזה קפקפים, ואני יודע, על אופניים וכיפה סרוגה, קטנה, גדולה וזה וזה. היה מספודיק, היה מעיל ארוך, והיה יוצא כל שבת למשחקי כדורגל ופורץ בבכי. הוא אומר, למה אתם מחללים שבת? למה, למה, למה לא תשמרו שבת? מצטט להם את ילג או אחדם, יותר מששמרה, שמרו ישראל שבת, שמרה שבת על ישראל, ובוכה וזה, וככה, אני יודע, גם צועק. קיצור, גם ציונים, אם הם רבנים לפחות, יש להם סמיכה לרב עיר, אז הם צריכים להקפיד על שבת, מה לעשות. אבל אני אומר, יש, אבל יש גישות, זה כן, נכון, יש גישות, כן, יש גישות לחומרה, יש גישות לכולה, כן, יש מה שנקרא פשט, גזרות שפשטו, או גזרות שלא פשטו, על זה הגמרא מדברת, אז זה נקרא טעות בשיקול הדעת. עכשיו, בטעות בשיקול הדעת, טעות בדבר משנה, הדין הראשון בטל ומבוטל. טעית בדבר משנה, טעית במשהו אלמנטרי, יסודי. אז בטל ומבוטל. טעות בדבר משנה, פירוש שמה שאמרת קודם, לא אמרת. זה נקרא שלא אמרת. טעות בשיקול הדעת זה לא נקרא שלא אמרת. אלא, ואתה אפילו לא חוזר בך מהסברה שלך, אלא אנחנו אומרים שהזיידגייסט, האווירה, התקופה של הזמן הזה, לא מתאים לפסיקה הזו. איך אמר, אמרתי לך מה שרבא של וייס אמר, ואמרו לי גם רב שלמה זלמן אמר, שזה, יש לי המון קולות, אבל אין הציבור יכול לעמוד בהם. זאת אומרת, הציבור שלו לא מסוגל שמה ברמות ג' לעשות כל כך הרבה קולות. צריכים חומרות. הרב יגיד לנו חומרה חדשה היום. עוד חומרה, עוד חומרה. זה מה שבציבור מסוים מחפשים, ובציבור אחר מחפשים הפוך. אבל אני יודע, שחייה מעורבת ושמירת נגיעה, זה קיצוניות של חרדים, ולא עלינו, זה כבר חדר למחנה שלנו, של בני עקיבא, אנחנו עוד ההורים עוד רקדו ביחד, בנים, בנות, ולא היו שטויות כאלה, שמירת נגיעה וכו'. קיצור, יש המון דברים שהם רוח תקופה, כן? אבל אני מדבר דברים אמיתיים, מה שאמרתי עכשיו זה בסוגרת. דברים אמיתיים שיש מקומות שמחמירים, מקומות שמקילים, אני יודע כל מה שנוגע לארץ ישראל, ואז בחוגי סדמר, אז בוודאי כן, איך היה עוד בדיחה אחרונה ונגמור. פעם היה יהודי, הכרתי אותו, הוא היה אפיקורס גמור, מחלל שבת, פרסיה, הכל וזה זה. אבל יום עצמאות הוא לא הגיע לשום טקס. הוא בכל אופן גדל בסדמה. להתעלם מהחינוך שלו. את המדינה הוא עדיין שונא, את הציונים הוא עדיין שונא. אבל בכל אופן, טוב, לענייננו. טעות בשיקול הדעת זה נושא מאוד מעניין, כי זה מעמיד את המעמד של סברה לגבי פסיקה, כלומר שיקול דעת. אגב, זה לא פשוט אם זה סברה או לא. הגמרא בגיטין בו עמוד ב' אומרת דבר מעניין. הגמרא בגיטין בו עמוד ב' מספרת כאן מדברים על מישהו שכתב פסוקים בלא סרטוט. יש הלכה לעשות סרטוט על כתיבה בספר תורה, או גם בנביאים וכתובים שכותבים סופרי סתם. עכשיו השאלה, כמה שורות אפשר או אי אפשר לכתוב בלא סרטוט? ורבי יצחק אמר, שתיים כותבים בלי סרטוט, שלוש כבר אין כותבים. במתנית התנה בברייתא היה כתוב שלוש כותבים, ארבע הם כותבים. מה לאביי עתו כל דלא ידע דרבי יצחק לאו גברא רבו? מי שלא ידע את דברי רבי יצחק, משמע פה בגמרא שלא מחשיבים אותו לאדם גדול. וממשיכה הגמרא ואומרת, בשלומא מילתא דתליא בסברא לחיה, הגמרא היא וגמרא לא שמיעה לה. זאת אומרת, על גמרא הוא יכול לחלוק, הדבר בסברא זה דבר שאסור לו לדעת. אז כאן רואים שאם אדם לא ידע דבר בסברא, הוא לא אדם גדול. אדם שלא ידע ברייתא, אפשר לסלוח לו. אז משמע אם כן, שדבר של ברייתא טעית, זה לא מבטל את הפסיקה הראשונה. ודבר שספרה שלו ידעת, אז הוא לא אדם גדול, זה מבטל את הפסיקה. אבל שואלים את זה כבר, אז למה גמרא אצלנו אומרת שדבר של טעות בדבר משנה מבטל את הפסיקה, וטעות בשיקול הדעת לא מבטל את הפסיקה. לא מבטל את הפסיקה. אנחנו לא נפסוק כמוהו, אבל הוא לא נקרא את באופן שהוא חייב לשלם נזיקין. יש מושג שלפעמים באים לדיין והוא צריך לשלם מביתו. אז אם פסקת פסיקה שלא פסיקה, טעית בדבר משנה, אז אין פסיקה בטלה. לפעמים יכול להיות מצב שטובים את הדיין לשלם, אבל טעות בשיקול הדעת זה לא מתבטל. אנחנו לא נלך איתך, אבל זה לא מתבטל. אז כאן הם הפוך, כאן הם שטעות בסברה אי אפשר לסלוח עליה, כאילו זה כן מתבטל, וטעות בלא לדעת ברייתא של רבי יצחק זה משהו אחר. אני חושב שיש פה נקודה עמוקה, אני מיד מדגיש את זה, לא לתרץ סתם את הגמרא בגיטין ומת הגמרא פה, אלא פירוש המילים של חז"ל זה דבר חשוב. לא כתוב ספרה, כאן כתוב ספרה, אצלנו כתוב שיקול הדעת. יש הבדל עקרוני בין ספרה לשיקול הדעת. ספרה זה באמת ספרה, חשיבה ישרה ונכונה. שיקול הדעת זה הפירוש, אתה שוקל במוזניים בין דעות שונות, דף שאת טעות בשיקול הדעת. זאת אומרת, זה לא הפירוש שאתה מופקע מספרה, אתה לא הגיוני, אתה עקום, אלא הראש שלך מעוות ולא יכול לחשוב ישר. זה הפשט, אין לך ספרה, זה, כן, אין לך ספרה, זה באמת מבטל את הכל. מי שאין לו ספרה, ספרה ישרה, ספרה נוכחה, ספרה של תלמיד ותיק, זה כלום. אבל שיקול הדעת זה לא פירוש שאין לו ספרה, שיקול הדעת זה הפירוש שיש לשקול לכאן ויש לשקול לכאן. לכן המילה, הביטוי בעברית, שיקול הדעת. שיקול הדעת, זה אני חושב חשוב לציין, זה אגב מתרץ טעייה. הכל פעמים, אלו שני אדני הלימוד של התורה שבעל פה, דבר משנה, כלומר לדעת מה נאמר וסוכם והתקבל ונפסק או לא נפסק, אבל גם דעת מיעוט חשוב לדעת, אבל יש בזה דרגות שונות. הרוב הולך ועושה. שיקול הדעת זה ספרה, אבל לא סתם, לא מדברים על מי שלא ידע ספרה, אלא מי שלא שקל נכון. למה הוא לא שקל נכון? אולי הוא שקל באופן אישי אינדיבידואלי נכון, אבל עובדה שהדור לא עובד עם הכיוון שלך. זה מה שהגמרא אומרת פה בסנהדרין. אוקיי. עכשיו, מה קורה עם אדם, לא שהוא לא שקל נכון לדעתנו, לדעת רוח הדור, את הפסיקה, אלא הוא לא הבין נכון את המציאות, הוא לא קלט נכון את המציאות. רב חיים תמיד היה אומר שהאלף בית של פוסק זה להיות חכם, כי רק אם הפיקח, אני מתכוון ברמה האנושית הפשוטה, כי רק אז אתה יכול להתחיל לפסוק. לפני שאתה מבין בדיוק מה קרה, או מה פלוני אמר, או מה הוא התכוון כשהוא אמר כך וכך, כן? אז אין בסיס להתחיל לשלוף כל מיני ידיעות ופסיקות והלכות, כן? אתה צריך להבין את העדינות של המציאות, היטב להבין את המציאות. צריך להיות חכם. מה קורה אם אדם טעה במציאות? מתייחסים לזה טעות בדבר משנה, ולכן הדיין הזה פסיקתו לא פסיקה, או טעות גסה במציאות, ודאי שפסיקתו לא פסיקה, כן? הוא רצה להחרים מישהו כי הוא חלל שבת, מדבר שזה קרה בך ביום ראשון. אז ודאי שמקרה כזה אין לזה בסיס, אז הפסיקה שלו לשים אותו בחרם היא בטלה ומבוטלת. אנחנו מדברים טעות במציאות ברמה יותר עדינה, כן? אז זה לא ברור. אז יש פה משנה בבחורות שהגמרא בסנהדרין גם כן מביאה, משנה מפורסמת, מעשה בפרה שניטלה האם שלה, עשו לה ניתוח לכריתת הרחם והכילה רב טרפון לכלבים. אז רב טרפון, כן, מעניין שזה משחק מילים, רב טרפון, הוא הטריף את זה. רב טלפון פסק, זה טריפה, ממילא לא תאכלו כל נבלה וטריפה, לכלב תאכלו. אז הוא יאכל את זה לכלבים. בא מעשה לפני חכמים באותה שאלה, מה הדין של בהמה שקרתו את הרחם, של פרה שקרתו את הרחם, והיא תירוע שאמר תודוס הרופא, היה רופא וטרינר כנראה, אין פרה וחזירה יוצאת מאלכסנדר של מצרים אלא אם כן חותכים העין שלה כדי שלא תלד. זה סתם דבר מעניין, הם היו יצואנים, מגדלים של פרות וחזירים, פרות וחזירות מאוד משובחות מבחינת הבשר והתנובה שחלב שנתנו וכו' וכו'. כן, אז באו לקנות מהם חזירים וחזירות, פרים ופרות, אז הם קרטו את הרחם של הנקבות כדי שהקונים בארץ ישראל או בבבל או איפה שלא יהיה לא ינצלו את הסחורה שהם קנו במצרים, ואחר כך הם לבד יוכלו לפתח את הזן הזה, את הזן המשובח הזה, ואז מצרים כבר תאבד את הייחוד שלה, חלק מהפרנסה שלה. אז הם קרטו תמיד את הרחם ולא קרה כלום, כי מה זה מבחן של טריפה? טריפה זה בהמה או בעל חיים או בן אדם, גם אצל בן אדם יש יותחי טריפות שלא יכולים להאריך ימים יותר מיובד חודש, זה המבחן. עכשיו אם הרוב לא יכולים להאריך יובד חודש, יש מחלוקת עם אף אחד או הרוב, על כל פנים זה. אבל כאן אנחנו מדברים על יוצוא מסודר וקנייה מסודרת של פרות וחזירות שכן היו קונים, לא קנו אותם ליד בית חודש, קנו אותם בלי הגבלה. אז משמע שקריטת רחם, אם עושים את זה בצורה נכונה, מצרים ידעו לעשות את זה בצורה נכונה, איננה גורמת לבעל חיים הזה להפך לטרפה, וממילא אין צורך להכיל אותה לכלבים. חזיר כן, אבל פרה, אם הפרה חוץ מהדבר הזה היא בסדר, צריכים שוחט ובודק, צריכים לבדוק, שחטו אותה, מותר לאכול את הפרה הזו, ולא כמו רק טלפון שהכילה לכלבים. כן? אז כשרק טלפון שמע שמצטטים את הפרופסור הזה שהוא מספר מה תודוס, דוקטור תודוס, מה קורה בייצוא של פרות ממצרים, שזה לא טרפה, אמרו טלפון, הלכה חמורך טלפון, כיוון שהכלת אותה לכלבים, או על פי פסיקתך כבר הכילו אותה לכלבים, כן? אז אתה צריך לשלם מביתך. סימן שהפסיקה הראשונה איננה פסיקה. עכשיו, כאן זו טעות במציאות. זה לא טעות בדין, זה טעות במציאות. אתה לא יודע אם זה טרפה או לא טרפה. כיוון זה טעות במציאות, אז אנחנו רואים שגם טעות במציאות היא בעצם גורמת למצב שהפסיקה הראשונה בטלה מבוטלת, ולכן אם גרמת נזק שכך פסקת והם הכילו אותה, את הפרה השחוטה הזו לכלבים, או אתה הכלת אותה לכלבים, זה יותר גרוע אם הדיין עצמו עשה את זה, נסע ונתן ביד שהוא עצמו הכיל אותה לכלבים, אז מכן כזה אז אומרים שהפסיקה הראשונה בטלה. עכשיו, אולי שזה טעות בשיקול הדעת. יש יותחי טרפות, יש הלכה, יותחי טרפות הם, הלכה למשם סיני. אבל מותר לדמות מלטה למלטה, דברים דומים, כן? אז כאן, אם קרטו את הרחם לבהמה, אולי יש מקום לדון, אולי פרה בריאה והכל, זה לא הופך אותה לטרפה, פרה שהיא כבר כמו שבע פרות הראשונות והחלום של פרו, אז אולי זה כן טרפה, סליחה, האחרונות, הראשונות הם לא טרפה, תלוי, אולי זה תלוי בחוסן הבריאותי, בתיק הכללי בקופת חולים מאוחדת של הפרה הזאת. עד כמה זה, עד כמה, עד כמה היא בריאה בדברים אחרים, עד כמה היא יכולה לעמוד בניתוח כזה בלי למות לתוך בית חודש. אז למעשה אפשר להתווכח עם זה, איך מתייחסים לטעות של רב טלפון. הפשטות משמע, לא, זאת נקראת טעות גזה, לפלושים במציאות, היא לא באה לך. כלומר, להחליט במציאות שניתוח של קריטת רחם הופך את הפרה לטרפה, זו טעות גסה במציאות, אז רואים שגם טעות במציאות זה נקרא טעות בשיקול הדעת. מילים אחרות, הדיין והפוסק חייבים לדעת היטב את המציאות, וגם אם זה דבר שאפשר לכאן או לכאן, עדיין זה טעות, גם טעות בשיקול הדעת היא טעות, אבל בכל אופן אנחנו צריכים להבין את הנושא הזה. דרך אגב, במאמר מוסגר יש חזון איש נפלא מאוד ויורד היה סימן ה', והחזון איש אומר, היום אנחנו יודעים על כל מיני מקרים שבעלי חיים הם לא טרפות, ובגמרא כתוב שהם טרפות, אולי יש גם הפוך, אני לא יודע, אבל בדרך כלל אם מדברים על היום, היום כבר בתקופה של חזון איש, חזון איש נפטר לפני 60 שנה, אבל כבר בתקופתו זה היה כבר העידן המודרני יחסית של רפואה, כן? דברים שחיים יותר מלבית חודש, כן? אבל בגמרא כתוב שזה טרפה. מלך חזון איש דבר נפלא מאוד, הוא אומר שהגמרא קבע את ההלכות לפי 2000 תורה, הרי 6,000 שנה קיים העולם, 2000 תוהו, 2000 זאת אומרת זה הבריאה, שהבריאה התגבשה, 2000 תורה מאברהם אבינו עד חתימת המשנה, כך כותב רב ניסים גאון, זה 2000 תורה, ומהנפש שעשו בחרם עד חתימת עד ירידת רב לבבל, נדמה לי הוא כותב, ו-2000 מאז חתימת המשנה 6,000 שנה, זה 2000 ימות משיח, זה 2000 שבהם אנחנו נמצאים. ההלכות של המציאות נקבעו לפי עולם אידיאלי. עולם אידיאלי הוא עולם שמתנהג לפי התורה. מתי העולם מתנהג לפי התורה? לא היום ולא לפני אברהם אבינו, אלא מיות אברהם בן 54, נדמה לי עושים שם חשבון המפרשים, זה גמרא גם בעבודה זרה דפתת, באותם 2000 שנה העולם מתנהג בצורה אידיאלית לפי התורה. הסתכל באולי תברה אלמן, אז ב-2000 שנה הראשונות הבריאה עוד לא התגבשה, זה היה טוב, אבל מרגע שאברהם אבינו עולה על במת ההיסטוריה ומתחיל לפעול ומפיץ תורה עד סיכום המשנה, שזה הסיכום הגדול של התורה שבעל פה, כל מה שבא אחר כך זה כבר ספיחים, כן? זה 2000 תורה. ואז העולם במובן הזה, הרבה דברים לא, אבל במובן הזה העולם התנהג בצורה אידיאלית. זה גם התקופה שבהם היו שני בתי המקדש, זאת אומרת רוב התקופה הזו היא התקופה היחידה בהיסטוריה שבה גם לעם ישראל הייתה תפארת, חלקית לפחות, חלק מהזמן, רוב הזמן, חלק מהזמן. המקדשים היו קיימים 850 שנה בערך, שני מאה. אוקיי, אז לא רוב הזמן.
אנחנו מצפים שהטרפות בזמן הזה ייקח להם הרבה יותר זמן.
אז לא, אז מה שנקבע אז כטרפה, זה נקרא טרפה. גם היום.
אף על פי שהיום,
אף על פי שהיום היא חיה יותר מיובטת.
אז הם צריכים לחיות יותר, אם העולם כל כך אידיאלי.
לא, 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 העולם אידיאלי זה לא לפרות. עולם אידיאלי הכוונה שהעולם מתנהג לפי התורה.
זה לא משפיע על העולם?
זה ודאי שהפרות היום יותר בריאות מה שהיו בעת העתיקה. היום יש לנו כל מיני הורמונים, והיום יש לנו כל מיני השתלת תאים. מה אין היום? הייתי נתתי הרצאה באוניברסיטת תל אביב השבוע, אז שאלתי שם, זה לפני פרופסורים, אז הוא פרופסור לביולוגיה, מדעי החיים וזה, אז הוא אומר הם עובדים עכשיו על פיתוח ישראלי שהם מצליחים לייצר רקמה שתחליף שרירי לב פגועים על ידי יצירת תאים, או להפוך אותם לתאי גזע. בקיצור, לא הבנתי בדיוק מה הם עושים, אבל דבר כזה בימי 2000 תורה. זה בוודאי שהמציאות היום הרבה יותר מפותחת מה שהייתה אז.
אומרים מה שזה דרך כלל תלוי בתורה, כשאנחנו נהיה...
לא, 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 הטכנולוגיה הרבה יותר מפותחת, לא היה אז דרימליינר ולא היה אז עפיפונים היו, אבל לא כיפת ברזל, ובקיצור זה פשוט, זה חלק מימות המשיח, שהעולם זה מרומז בזוהר, והרבה הרב קוק מדבר על זה, והרב צודק מדבר על זה. היום אנחנו יודעים הרבה יותר מה שבאלפיים תורה, מבחינת הטבע, מבחינת מדע, מבחינת טכנולוגיה. זה לא נוגע, זה שני נושאים. אוקיי, עכשיו יש פה עוד, אז אני אומר, המסקנה, אם זה טעות גסה במציאות, הפסיקה ודאי בטלה. אם זה טעות שאפשר להתווכח עליה אודות המציאות, לא אודות, לא ספק הדדינה, ספק במציאות, אז באמת יכול להיות שזה טעות בשיקול הדעת. יש צדדים לכאן ולכאן, איך להעריך מה הייתה המציאות. ועל זה באמת נאמרו דיני, הרבה פעמים דיני חזקה, דיני רוב, שפוסקים בטעות במציאות. טעות בדין, אז יש בתוספות בבטרה ובעוד מקומות שטעות בדין אי אפשר להכריע על פי חזקה ודברים אחרים. מוחזק אולי כן, בקיצור, אלו סוגיות מאוד שמנות, אבל יש, זה בדיוק ההבדל בין טעות בדין, טעות במציאות. אז גם הנושא של שיקול דעת לא נכון במציאות, לעומת שיקול דעת לא נכון בפסיקה. עכשיו, יש עוד נושא, סליחה, יש עוד נושא מאוד מעניין, וזה כבר נוגע לא לפסיקה בלבד, אלא לדעת תורה. מה זה דעת תורה? דעת תורה זה המצאה של יתד נאמן או המודיע או משהו, זה התחיל במאה השנים האחרונות. יש דעת תורה, והסתיר, כן? מה זה דעת תורה? האמת שיש בזה הרבה בסיס, אבל מצד שני זה לא דברים שכתובים בשולחן ערוך, כן? דעת תורה מניחה הנחה די מתקבלת על הדעת, שמישהו גאון בתורה, אז הוא מבין יותר את החיים. גם אני הייתי אומר, זה תלוי קצת בחזון איש. אם הוא חי באלפיים תורה, אז הוא מבין יותר את החיים, כי החיים התנהגו על פי התורה. הסתכל בו את הברה, אולי היום לא. אבל למה זה החזון איש עצמו? ראינו שהוא היה חכם הרזים, זאת אומרת שהוא היה כל כולו שקוע בלימוד תורה. הוא ידע, ידע כל דבר. ידע כל דבר, ידע לתת לך עצה חכמה פיקחת, בין להשקיע בלוויתן או בתמר, או להשקיע לעומת זה בג'נרל אלקטריק. הוא בירר את הנושא, שאל, הייתה לו עצה לא פחות טובה מה שלכלכלם בכיר, וברפואה ובהמון דברים, כן? אז זה נקרא דעת תורה. אגב, דעת תורה עוד יותר בשאלות של הנהגת הדור, כן? מה שבמרכז קוראים שם אחר, כאילו חשיבה אמונית, תודות ארץ ישראל, לא כל אחד יכול להחליט, רק מי שלמד במרכז. הרב לאור, ופעם זה היה הרב קוק, הרב ציודה, רק אלה, עשו שימוש לדעת אם להחזיר שטחים או לעשות את מהפקות או לא לעשות, בדרך כלל זה לא לעשות. אבל אני מתכוון, יש כל מיני נושאים שבהם, כאילו, למרות זה לא מפורש, לא דברים ברורים מפורשים בשולחן ערוך, להיות ציוני או להיות אנטי ציוני, להצטרף לממשלה או לא להצטרף לממשלה. יש המון שאלות שהן נראות שאלות כאילו השקפתיות או פחות מהשקפתיות. לפתוח ישיבה עם הסדר או בלי הסדר, לפתוח ישיבה עם תיכון או בלי תיכון, אלו לא דברים, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. בקיצור, אלו שאלות שאין להם הכרח חד משמעי, לא בשולחן ערוך ולא בפוסקים. יש גם כמובן לקרב את זה להלכה, אם יש על זה לא תסור, אז מחלוקת כבר הראשונים, אם לא תסור נאמר רק בדין הגדול, או לא תסור נאמר גם על חכמי הדור, ספר החינוך כותב שזה נאמר על הקונסנסוס של חכמי הדור, יש לא תסור, קונסנסוס, אני מתכוון דבר שרוב חכמי הדור מסכימים אליו, כן? אבל לא מה שרפורמים וקונסרבטיבים, אלא רוב חכמי הדור שמחויבים לשולחן הרוב. אז יש על זה לא תסור גם בכל הנושאים, כנראה לאו דווקא בנושאים המפורטים במשנה או בתלמוד או בשולחן הרוך. טוב, יש על זה ספר שלם, מי שרוצה לקרוא, יש ספר, אולי הוא גם בספרי, הרב שלנגר, המשגיח של ישיבה ממול, של פורת יוסף, רב משה חיים שלנגר. אגב, היה מורה, מרצה גם במכללה, אבל הוא חבר של רבי יעקב. אז הוא כתב ספר, כתב ספרים מעניינים, אז כתב ספר דעת תורה עם כל מיני מקורות, נושא מעניין כשעצמו. עכשיו, אז גם פה יכולה להיות טעות במציאות, וגם בזה טעות בשיקול הדעת, טעות בחוסר הכרת המציאות. יש למשל דוגמה מפורסמת שהיו גדולים שאמרו ב-1942 נדמה לי, התרכזו הרבה בני תורה בווילנה, כן? ואז יכלו להשיג סרטיפיקטים דרך יפן או סין, קונסול היפני בליטה, דרך דוקטור זרח ורפטיג, הנפיק כל מיני דברים, ואז הם עלו על הרכבת ויכלו לנצל. ורב חיים עוזר ברוג'ינסקי, שהיה נחשב לגדול הדור, אמר ש... בווילנה זה בטוח יותר מאשר לצאת לדרך, לעבור דרך כל מיני אזורים מסוכנים, דרך רוסיה, דרך הנאצים אולי, וזה, להישאר בווילנה. והיו שם ישיבת מיר, ישיבת מיר היו, היה רב אריה לב מלין ועוד כמה גרונים צעירים, צעירים בהרבה, שהם היו כפופים לרב חיים עוזר גרודזינסקי, הם קיבלו את הפסיקות שלו, אבל כאן הם החליטו נגדו. והם באמת ניצלו, ואלה שנשארו בווילנה נהרגו. אני זוכר שהלכתי לנחם את משפחת ורפטיק, כאשר דוקטור זרח ורפטיק נפטר, ישבו שבעה, והגיעו גם ראשי ישיבת מיר, כי הם היו מעורבים ישירות בהצלה הזאת. ודיברו על הנושא הזה. אני ככה פחדתי, זה נושא מאוד נפיץ. אנשים ניצלו, אנשים נהרגו על סמך גדולים. חיים הזה בזין, כי היה גדול הדוק. כאילו כולם הסכימו שהיה גדול הדור, היה גאון 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 ליטאי אמיתי ב-1942, גאון הגאונים, בעל ספר הכי עזר. אז ודווקא דוקטור זרח ורפטיג, יש לו בן אחד שהוא ראש כולל, יש לו בן אחד שהוא פרופסור באוניברסיטה, אבל הוא בן תורה אמיתי, יש לו בן אחד ככה, ויש לו בת שופטת. וכולם הסכימו לו, לא יוצא מן הכלל, שבחיים הזה גרוז'ינסקי צדק. הפרוש צדק, אלא דרם שנברות, לפי המידע שזרם אליו, לפי הערכה ההיסטורית והפוליטית והכל שלו, הוא צדק, זה הרבה יותר מסוכן לצאת ברכבת עם סרטיפיקטים מזויפים או חצים מזויפים לכיוון יפן ברכבת הטרנס-סיבירית או לסין או לשנחאי וכל מיני, זה הרבה יותר מסוכן מה שיש במילנה, כי אז הדעה הייתה שהנאצים לא יכבשו את וילנה או משהו כזה. אבל אין לדעת למה שדברות. ואז אני הוספתי ושמעתי אחר כך, דיברתי את זה מרב נרצה, הוא הסכים איתי. זה ממש מה שהגמרא בגיטין אומרת, זה דעת תורה, וגם בדעת תורה זה יכול להיות. רבי יוחנן בן זכאי הרי פגש את אספסיאנוס במצור על ירושלים, חיפשו לטקס עצה, איך אפשר להציל את ירושלים מהקנאים. הקנאים שרפו את כל האוכל ואת כל העצים ואת כל השמן, כן? והיה רעד נורא, כן? והרומאים כיתרו, כבר לא היה סיכוי. אז הוא יצא החוצה, הובילו אותו כסיפור, האגדה המפורסמת שהובילו אותו קילומטר מחוץ לחומות, ובקיצור הוא פוגש את אספסיאנוס, וגם מנבא, הוא לא מנבא, הוא הבין לפי שהוא לא יכל להעלות את הנעליים שלו על הרגל, לא יודע, לא ניכנס לפרטי האגדה הזו, אבל מעשה שהוא מתמנה לקיסר, הוא מתמנה להיות המנהיג העליון של הרומאים, והוא אומר שלוש בקשות. מה עם שלוש בקשות? א', לרופאים לרב צדוק, ב', יבנה וחכמיה, ג', שושלת של רבי גמליאל. אוקיי? אז שואלת הגמרא, למה הוא לא ביקש יחמול על ירושלים? שיסיר את המצור מירושלים וייתן להם, כמו ששמעון הצדיק ביקש מאלכסנדר מוקדון שלא יבוא להחריב את המקדש, שלא יבוא להחריב את ירושלים, אותו דבר שגם זה יבוא. הוא כבר בא, הייתה לו הערת פנים מאספסיאנוס, והאספסיאנוס היה שליט הכל יכול, למה לא ביקש? זאת אומרת, עונה שני תירוצים. תירוץ אחד שהייתה לו ספרה, תפסת מרובה לא תפסת, כן? ודבר אחר, שכלומר אז הוא לא ייתן כלום, והייתה משיב דעת חכמים אחור והצטה מסכל. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את ביתו, אז הוא מסכל הצד חכמים, משיב דעת חכמים אחור והצטה מסכל. אז אני טענתי אני טענתי, מסתום, טענו את זה כבר לפני, אבל זה מה שקרה גם בשואה. אולי היחיד שם על היהודים לא לעלות לארץ. הרבה אמרו, כן, פה זה יהיה בסדר, אל תעלו ונרגו. אלה שעלו, נצלו. ובארץ גופה, ב-1942, היה פחד אימים שם. הרי רומל כבר הגיע עד שערי ארץ ישראל, והיו בחיות ותפילות וצומות וטעניות, והרב הרצוג הכריז פה בחורבת רבי יהודה החסיד צום וטענית בכל ישראל, ואפילו הרבה יהודים חילונים השתתפו בתפילות ובטעניות. היה ברור שזה, ומונטגומרי כיסח את רומל, וארץ ישראל נצלה. אבל ופולין ומזרח אירופה כולה עלו בעשן המשרפות. אז הפשט הוא שהגדולים האלה קרה להם כנראה הנושא של תפס אמרו לא תפס איזה שייך אצל הרבה רבן זכאי, אבל הנושא משיב דעת חרמים, שקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את ביתו, קדוש ברוך הוא מתערב בהיסטוריה מדי פעם באופן ישיר, באופן גלוי, אז הוא עוצר את השיקול הדעת של חכמים. עכשיו, אתם מבינים למה הוויכוח הזה הוא רגיש ונפיץ? כי אז מיד אפשר להגיד, לא צריך להקשיב לגדולים, תראה כמה שהם טעו, הם על הידיים שלהם, הדם של כל אותם יהודים שיש. זו טענה מאוד מאוד, הייתי אומר, לכאורה יש בה הרבה מהצדק, אז גם היום אל תקשיב להם, כן? גם היום הם לא מבינים כל. כמובן שזה מזעזע את אמות הסיפים, אבל הגמרא מדברת, זה עומק הפשט בגמרא. זאת אומרת, זה ברור שהרבה פעמים הקדוש ברוך הוא מתערב בהתפתחויות של ההיסטוריה.
זה שכמו שהוא צדק, שבניתוח של הדברים, הוא צדק. אחרי זה כבר זה שבאמת זה לא
הייתה לו את הסייעתא דשמיא שדבריו יתקיימו.
אז אי אפשר לבוא בטענות, כי
אצל רבי יוחנן זכאי זה יהיה יותר חריף. יכול להיות שכבר בשעת מעשה הוא לא צדק. אז לפי זה אפשר לומר גם על האחים, אפשר לומר את זה על רבי יוחנן בן זכאי, אפשר לומר את זה ודאי על אחי עזר. אני אומר, הוא לא היה בדרגה של יוחנן בן זכאי, כמה שהוא היה גדול. אבל הם אמרו, המשפחה שכולם ציונים, השופטת בוודאי, אבל היא הכי פחות דתית, אבל היא דתית. הם כולם דתיים, אבל דוקטור זאב ורפטיג היה שר הדתות, היה מספר שתיים במזרח. אחרי שפירה, משה חיים שפירה. בכל אופן, אז הוא הוביל את כל המהלך הזה של הסרטיפיקטים והכל, והוא באמת היה מגיע לו אז לפחות חסיד אומות העולם. אבל החרדים לא בחרו בו, בחרו באגודה, לא במזרחי. טוב, לא משנה, אני רק אומר, אני חששתי שיתחיל שם ויכוח מאוד, מאוד אמוציונלי, כן, ברחוב נרקיס 7. אבל הפוך, המשפחה, דווקא המשפחה אמרה שכנראה הם שמעו את זה עוד מזרח ורפטיק, זכרונו לברכה, שלפי הנתונים בידו הוא פסק נכון. עכשיו, זה עיקר טעות בשיקול הדעת וטעות בדבר משנה.
אבל מה היחס בין דין שרב פוסק, בין אמנות, לבין סוג של עצה בעצם בדבר כזה?
טוב, זה בדיוק מה שאמרתי קודם. זה המושג של דעת תורה.
זה
המושג של דעת תורה. אני פעם דיברתי, לא אזכיר את שמו פה, עם רב שהיה אחד מראשי מימד. אם שמעת על מימד, מימד זה השמאלנים הציונים הדתיים המודרניים. אז אין דבר כזה דעת תורה. תראה לי במשנה ברורה, דווקא ידע משנה ברורה. אין דבר כזה, תראה לי סיב משנה ברורה. אמרתי, יש גם לא כתוב במשנה ברורה שאסור לקפוץ מהגג. זה דבר רגיוני, שאדם שיודע תורה, ואנחנו מאמינים שהתורה היא תורת חיים, אז הוא מבין את החיים, שאלות גבוהות, לעשות ניתוח או לא לעשות ניתוח, אם הוא מברר את זה, והוא מקבל על הכתפיו את האחריות. כן? לכאורה, זה הפשט. אני לא איבדתי דעתי, זה מחלוקת, פשטות. הנה, לחרדלים, חרדים לאומיים, יש דעת תורה, ראשי הישיבות, כן? אבל הבנטים עם הכיפות בגודל, כזה, לא כזה, כזה. אז הם לא שואלים רבנים, רק יש, עלו לפגוע בקלפי, אז אולי כן ישאלו רבנים. אבל לא, בכל טוב, הוא לא התפתח, הוא לא למד בישיבה, הוא הלך לסיירת. היה הולך לישיבה אחרי זה סיירת, אז הוא היה אולי גיבור שלנו גם, אבל הוא לא בדיוק, אנחנו לא שייכים לבית, שייכים, איך אומרים זה, תקומה? מה? טוב, בקיצור, אני מתכוון אידיאולוגית. אני לא מדבר עליי ועליכם, אני מדבר כללית, שיבות ההסדר. שיבות ההסדר. טוב, מימד התפתח באחד משיבות ההסדר, שלא אזכיר את שמו, מי שמבין מבין, אבל חוץ מאותה ישיבת ההסדר. אז בדרך כלל אנחנו מוגדרים כחרדלים, למור אנחנו אכפת לנו היטב מהתורה ושולחן ערוך ורבנים וראשי ישיבות. אצל יהדות התורה אז יש להם אופן רשמי, יש להם שלוש מועצות, מועצת חכמי התורה של הספרדים ומועצת גדולי התורה של הליטאים ומועצת אדמורים או משהו של החסידים. הם יושבים ביחד הרבה פעמים, הם מהקובעים. ביני לבין חיים הם קובעים כל דבר, הפוליטיקאים לפעמים מתחמנים אותם, אבל תכלס, אידיאולוגית לפחות, יש בזה אמירה. אתה מקשיב לרבן, מקשיב לרב שלך, אתה מקשיב לרשיבה שלך, אתה מקשיב לבבא שלך, לא משנה, אתה מאמין בכוח של גדלות בתורה, איך אומרים, להדריך אותך גם בנתיבות החיי היום. אבל זה ודאי לא אותו דבר, אתה צודק. זה לא אותו דבר, זה אני אומר, יש פה מחלוקת אידיאולוגית בין הדתיים מאוד ולדתיים פחות. הם גם רואים את עצמם דתיים. בסדר, אני לא אכנס לסוגיות האלה. אבל אני כן נכנס לעצם העיקרון. איך אנחנו מתייחסים לזה? אז אני אומר, גם פה יכולה להיות טעות במציאות או טעות בשיקול הדעת. דרך אגב, הגמרא אומרת בנידה, סוף פרק שני, שהרו, בסוף פרק שני הרו דם, כתם של נידה, הרו לחכם, ואני חושב שיאלתה, אשתו של רב נחמן, הייתה עקחית ותקיפה מאוד, אז היא אמרה, אני חושב רב יוסף זה היה, שהוא עקל או החמיר, אני לא זוכר את הגמרא בדיוק, סוף פרק שני, היו מרים דמים, אפילו אשתו של שבור מלכה הייתה מראה כתמים לחכמים, וכמה שחכמים הבינו וידעו, כאילו שהיו רב יוסף, זה לא יצא טוב. אז היא הייתה אמרה שכן, הוא חש בעיניו. אז שוב, זה בעצם פרחה על דעת תורה. גם הדעת תורה, בדרך כלל הדעת תורה הוא כבר יהודי די זקן, הם מתחילים להיות חברי מועצת גדולי התורה אחרי גיל 80, 90, 100, אז כבר לא רואים לפעמים כל כך טוב. אבל הוא צריך לדעת שהוא מוגבל בראייה. אחרת כל הנושא של דעת תורה, כל הפירמידה מתרסקת. אוקיי, אז יש לדון בדברים הללו. אבל אתה צודק, זה לא פסיקה חד משמעית, אין פה מושג של ישלם מביתו למשל. זה לא דיני ממונות ולא דינים אחרים. זה שאלה של כיוון והשקפה, איך ללכת. אבל כן יש מחלוקת לכל הבן הרמב״ם לספר החינוך, האם יש בזה לא תעשו בשאלות האלה. טוב, בעצם זמננו תם, אני רק מסתכל פה אם כדאי להקדיש לזה עוד שיעור, כי יש פה עוד הרבה חומרים, אני כבר רק לא זוכר בדיוק מה כיסינו, מה לא.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.